ברכת ירושלים. ברכה באמת פשוטה, ואין לי הרבה מה להוסיף למה שכל אחד מבין. הנקודה אני חושב שצריכים להבהיר זה היחס בין הברכה הזאת לבין הברכה הבאה. אם אנחנו מסתכלים על שתי הברכות, יש ברכה אחת שזה בונה ירושלים, ברכה אחת שזה צמח דוד. מה ההבדל ביניהם? אז התשובה נראית במבט ראשון כדבר פשוט. ברכה אחת זה ירושלים, ברכה אחת זה דוד, אז הברכה הראשונה היא בגדול רוחני, והברכה השנייה הוא פוליטי. כלומר, גשמי, מלכותי. הברכה הראשונה עוסקת בשכינה, כמו שזה באמת פותח. שניים יוחד ברחמים תשוב, תשקום בתוכה. מדבר על שכינה. ודוד המלך הוא דוד המלך, אז יש שתי תפקידים לירושלים. אחד זה כיסא כבוד שכינת מלכותו, ותפקיד אחר שזה הבסיס למלכות בית דוד. וזה באמת שני דברים, זה מתאים מאוד. למה שאני אומר כל הזמן, שהברכות מסודרות לפי הצורכים. זה שני צורכים שונים של האדם. אנחנו, יש לנו שני צורכים שונים. אחד זה שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוכנו, שיהיה מקום לשכינה, כלומר בית המקדש. והשני זה העצמאות הפוליטית, השלטון הפוליטי, מלכות בית דוד, ביאת המשיח, שהוא גם בירושלים, לא בדיוק בתו מקום, לידו בית דוד. זה מה שלכאורה נראה כדבר פשוט. אבל אם אנחנו מסתכלים בברכה בשניהם, שתי סיבות שונות, אז אני חושב שהתמונה היא יותר מסובכת. קודם כל, לפני שבועיים בעצם הזכרתי ירושלמי, שבפרק ד' שעוסק בסדר הברכות, ירושלמי שם, שצאתי אז, דיבר על שמים את המחני הזה, שובר אויבים בתוך מחני הזדים. השורה הבאה בירושלמי הוא שכולל של דוד בבוני ירושלים. לכאורה משהו מהירושלמי, יש קצת מחלוקת במפרשים, אבל פשוט הירושלמי אין לה שתי ברכות. הירושלמי כלל את שתי הברכות ביחד, כולל את דוד בבוני ירושלים. היה ברכה בבוני ירושלים, ובוני ירושלים מסכים גם את דוד. הדבר הזה מאושר, והאמת שבירושלמי זה כמעט מפורש, כי אחר כך יש חתימה. חתימת הברכה בירושלמי היא אלוקי דוד ובני ירושלים. ברוך אתה השם, אלוקי דוד ובני ירושלים. עוד פעם, יש כאן בעצם תרתי, כנראה שירושלמי רוצה לטעון שזה אחד. זה לא שניים, אותו שאלה ששאלנו על מחני הזדים. זה שני דברים שהם מספיק שונים כדי לקבל שני איסקורים, אבל מספיק דומים כדי להיות בברכה אחת. ברוך אתה השם, אלוקי דוד ובני ירושלים. יש תנחומה, שזה נאמר שם, כנראה שזה אותו שיטה. בתנחומה כתוב בדבר הבא, זה מקום מעניין, כי אנחנו כל כך התרגלנו של-18 קוראים 18, ואז אנחנו אומרים, כמובן יש 19 ברכות, אבל קוראים לזה 18. אז בתנחומה כתוב את הדבר הבא. כל תישא עוון וכך טוב, אמרו ישראל, ריבונו של עולם, בזמן שבית מקדש היה קיים, היינו מקריבים קורבן ומתכפר. ועכשיו אין לנו אלא תפילה. טוב בגמטריה יוד זין. כך טוב. אז אומר התנחומה שזה יוד זין ברכות. תפילה יוטט. שואל התנחומה, אבל יש יוטט. הוצא מהן ברכת הזידים שתקנו ביבנה. ברכה נוספת שזה תקנו ביבנה, ואת צמח דוד שתקנו על שום בחייני השם ונסייני. אז אנחנו נדבר על מה הקשר בין הפסוק הזה שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא בחייני השם ונסייני, שפחות אם זאת הכוונה, הגמרא בסנהדרין רואה בזה כחטא דוד שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא לבחון אותו, אז ברוך הוא בחן אותו בבת שבע ונכשל. אבל בכל מקרה התנחום אומר שיש רק י"ז ברכות ב-18 ועוד שניים שהוסיפו, כלומר אחד ממש הוסיפו, ברור ביבנה תקנו, והשני גם כן משמע שזה טוב, זה לא בחשבון רגיל, זה מין ברכה נוספת. כנראה ש לפני כן לא הייתה, או באיזשהו הווה מינו, לפני כן לא הייתה ברכה נוספת, הוסיפו ברכה על דוד רק בגלל סיפור שנדבר עליו בשבוע הבא, אבל כנראה שזו כוונת הירושלמי שדוד נמצא בבוני ירושלים. האמת, למרות שאנחנו לא פוסקים ככה, ואנחנו יש לנו שתי ברכות, אבל בכל זאת פוסקים ככה, כי בברכת ירושלים יש גם את דוד. וכיסא דוד במהרה זאת תוכל תכין, שזה השורה האחרונה בברכה. יש ארבע, יש ארבעה סעיפים בברכה בנוסח אשכנז. שלום יוכב אחרים תשוב, תשכום אותך כאשר דיברת, ובנה אותה בקובע מן מן עולם, וכיסא דוד מהרה לתוך התחין. אם זה היה כל כך פשוט כמו שבהתחלה, זה שני נושאים שונים, זה שכינה, וזה מלכות בית דוד, אז מה זה כיסא דוד מהרה לתוך התחין? זה לא מופיע כאן, יש עוד מעט, יהיה ברכה אחרת. אז זה גם א', כנראה שיש כן איזושהי אחדות בין הברכות, וב', נצטרך להסביר את הברכה הבאה בצורה אחרת. כלומר, נצטרך להבחין בין כיסא דוד מהרה לתוך התחין וצמר דוד במהרה תצמיח. כנראה שזה שני נושאים. אז הברכה הבאה נשאיר לשבוע הבא. אבל מה שעכשיו יוצא, והבהרה לתפיסה הפשוטה שלנו, שאכן ברור שהברכה עוסקת בשכינה, בהשוואת השכינה, אבל יש כאן לקח של חז"ל, שמשהו שם אומר בצורה קיצונית, ואנחנו אומרים אותו בצורה קצת פחות קיצונית, זה שאין להבדיל ואין להפריד בין שכינה בירושלים לבין כינון מלכות ישראל, ממשלה, חברה מתוקנת, חברה פועלת, מלך, מלך מתוקן, שזה בעצם נושא אחד. אי אפשר להפריד בין אחד לבין השני. גם ברכה, אחרי שגם הפרידו בין הברכות, אז ברכה שעוסקת רק בשכינה, אבל אי אפשר לסיים את הברכה הזאת בלי לסיים אותו במילים, בכיסא דוד במהרה לתוך התחין. ההסבר של הדבר הזה, קודם כל, הערה קטנה, מעניינת. בנוסח הרמב״ם, מה שמופיע בספר, יש שם נוסח התפילה, אז אין שם בכיסא דוד מהרה לתוך התחין. אז אין לכם נמי, בנוסח של הרמב״ם, אז באמת, ההבא מיני שלי הוא נכון. דוד יהיה בברכה הבאה, וירושלים זה ברכה הזאת. על זה כתוב, לאילו שאוהבים מקורות קבליים, אז כתוב את הדבר הזה, מעת הארי. פעם הבא, אני מביא מחשב יותר גדול. פעם אחת נכנס חכם אחד לפני מורי, הכוונה זה לארי, ונסתכל במצחו, ויאמר לו שמימיו לא התפלל תפילה כראוי. ושאלו החכם למה, ויאמר לו שלא אמר בכיסא דוד עבדך מהרה לתוך התחין, בברכת תשכון. תשכון זה התחלת הברכה בנוסח סתם. אז אכן יש, כנראה, אז יש נוסח כזה, יהודים התפללו, הרי אמר, מי שלא אומר, זה לא, יש, אפשר לדלג על דברים בתפילה, המינימום של התפילה זה רק המעין חתימה, סמוך לחתימה וחתימה. אז הרי אמר, המעין החתימה הזאת, שהיא בכיסא דוד, הוא לעיכובה. וזה טעות של הרמב״ם. מי שמתפלל כמו הרמב״ם לא יצא ידי חובת תפילה. הרי עמד על הנקודה שלנו. זה כנראה יש קשר הדוק מאוד בין שני התתי נושאים, בין שני הנושאים האלו. ההסבר הוא באמת לכאורה הפשוט, אבל חייבים אנחנו להדגיש אותו, כי זה נוגד, תפיסה רווחת בעולם, ולפעמים גם חודרת לתוך התפיסה שלנו. הנושא של שכינה בעולם, או שכינה בתוך עם ישראל, או שכינה בירושלים, נושא רוחני, נושא דתי, נושא מאוד מאוד אישי, יש נטייה באמת להפריד, להפריד בכוונה, להפריד, אפילו להתנגד לחיבור, בין זה לבין נושא שהוא, אני משמש במילה הזאת בכוונה, לא בגלל שהיא מילה שלילית, אבל לפעמים יש לה השלכות שליליות בדיוק בגלל הנקודה הזאת. נושא פוליטי, כלומר, מי יושב במלוכה והתפקיד של המלך והארגון שהמלך משליט על, 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 על עם ישראל. התפיסה הפילוסופית, לא הפוליטית, התפיסה הפילוסופית שנקרא הפרדת דת ומדינה, מבוסס על הנקודה הזאת. יש דברים שלא כדאי שהם ייגעו זה בזה, שניהם מקלקלים זה את זה. זה מין תפיסה שהיא באמת יסודית בחלק גדול מהתפיסה הפוליטית האמריקאית, ואז יש אנשים גם בארץ שרוצים לדבר אותו, בדרך כלל הם קצת עוינים לדעת, אבל עושים את עצמם כאילו עושים לנו טובה. אבל יש בזה סברה נכונה, כן? הפוליטיקה, המלך, הארגון, הממשלה פוגעת בהתפתחות של דברים מוכניים. זה גס מדי, זה עולם הזה מדי. ויידישקייט ודעת, זה לא כל כך טוב בשביל המדינה, זה כבר שאלה, זה כבר שאלה אחרת. בגדול זה אומר שיש הפרדה בין דברים מוכניים לבין דברים גשמיים. הנקודה הזאת היא די יסודית במידה רבה בנצרות, ולכן יש השפעה עצומה בעולם המערבי. למרות שתקופה ארוכה אז הנצרות הרשמית גם חשבה שהיא תהיה ממלכה על פני האדמה, זה בגלל שהם לא עמדו בפיתוי, אבל בסך הכל בשורשי הנצרות יש התנגדות להתערב בכלל להיות חלק מממשלה, מממלכה ארצית, כי דברים רוחניים הם בעולם אחר. אבל גם ביהדות אני חושב, גם לפעמים אנחנו תופסים שהעניין של השכינה זה קשור להגשה שלי, לדבקות שלי, לעבודה שלי, וחוץ מזה, נכון, זה מאוד מאוד חשוב שיהיה חברה עם מלך, והחברה תהיה מתוקן, והמדינה תהיה מתוקנת, והמלך יעשה את צדקה ומשפט, ובכל דבר מיד, זה מאוד מאוד חשוב, אולי זה אפילו תנאי מוקדם, זה אי אפשר, כמו שאמרתי באחד מהשום הקודמים, אי אפשר שהשכינה תשרה בתוך חברה מקולקלת, כמו שכתוב בישעיהו פרק א', אבל בסדר, זה עדיין, זה שני נושאים, וזה לא דבר אחד. אבל האמת שביהדות, בברכה הזאת, מסמלת את זה, ביהדות היא מלכות השם. השראת שכינה זה מלכות השם. במלכות השם זה מלכות ישראל. זה לא אחד עוזר לשני, אולי אחד מפריע לשני, יכול להיות שאחד מפריע לשני, ואף פיכן. זה די נכון שזה בעצם אותו דבר. כשאנחנו מדברים על השראת שכינה, שני נקודות. קודם כל, השראת שכינה זה לא משהו שקורה בתוכי. זה לא אישי. יש איזו תפיסה כזאת, היהודי הבודד הולך ליער, מתבודד ופוגש את השכינה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל זאת לא התפיסה של השכינה שבתפילה מדובר עליו, וגם לא בדרך כלל מדובר עליו. אולי זה קורה, אבל זה לא החלום. החלום הוא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז קודם כל, זה לא אישי, זה לא יחידי, זה לא פרטי. זה לא חוויה. השראת שכינה הוא פומבית. הוא בחוץ, קודם כל הוא בכלל, ובית, הוא גם לא בכלל בגלל שצריכים את עם ישראל ולא אתה. הוא גם לא בפנים, הוא בחוץ. הוא מתבטא בדברים שהם קשורים לחיים של הכלל. והסיבה היא בגלל שהשכת שכינה ומלכות השם זה היינו הך. השכת שכינה זה לא משהו כזה מיסטי. השכת שכינה זה שהשם הוא מלך. השם הוא מלך זה מלכות השם, צריכים עם, צריכים חברה, צריכים שממליכים אותו, והוא מנהיג אותו. הביטוי המעשי, כיוון שלא מדובר בניסים גלויים, גם בתקופת משה רבינו, אז משה רבינו היה מלך ולא רק השם, למרות שהכל היה נהג על פי נס. צריכים בכל זאת מישהו שיתרגם את זה למעשה וינהיג בפועל, אז זה מלכות ישראל, מלכות ישראל זה מלכות השם. ולכן אי אפשר, חזל התנגדו שאנחנו נגיד, יש לי, אמרתי שהברכות הם צורכים שלי, יש לי צורך בשכינה ועדיין אין לי צורך במלך, במלך ישראל, בבית דוד. אז לא הבנת מה זה מלכות השם, זה לא הצורך שלך. אולי זה תנוג שלך, יכול להיות, אני לא מתנגד. יכול להיות שכמה פעמים בשנה אני יוצא למדבר יהודה ואני מסובב שם לבד ואני רואה דברים גדולים. אם אליהו הנביא היה יכול לעשות את זה, אז גם אני יכול. לא הייתה חוויה כל כך נימה לאליהו הנביא, לכל זה היה עונש, אבל לא משנה, זה יכול לקרות. אבל זה לא צריך אדם. יהודים, עובדה, יהודים אין להם, בדרך כלל יהודים אין להם את זה. רוב היהודים אין להם את זה, והם חיים טוב, וכשפה הוא גם לא הבטיח להם, וגם לא מניש אותם בהדר דבר כזה. זה כיף בשביל אנשים רוחניים. אנשים בעל תפיסה רוחנית מסוימת, אז הם צריכים לפעמים לשמוע או להרגיש את מיתרי הלב שלהם רועדים מנגיעת אצבעו של הקדוש ברוך הוא. אבל לא, זה לא הבטחת הנביאים, וזה לא הדבר שיהודי קם הבוקר ואומר, מתי אראה בכבוד השם, מתי אבוא ואראה פני אלוקים. מתי אבוא ואראה פני אלוקים, הצורך לעלות להר הבית. ולראות שכינה בהר הבית זה לראות את השם מלך על כל הארץ. ביום הוא השם ימלוך בהר ציון, ולכן זה לא מקרה שירושלים זה מקום של שניהם. לפעמים אפשר לצל גם בספרות ככה מודרנית, פופולרית, מדברים על, על נדעי היום, חמש ששת הימים, מה יהיה בעתיד. אז כאילו במקרה אנחנו חסכנו, בנינו את בית המקדש גם במקום שהציונים בנו את בירת ישראל לנצח. זה לא במקרה. השם, הסיבה שזה בירת ישראל מבחינה פוליטית, זה בגלל שזה מקום השכינה, והסיבה של מקום השכינה, זה בגלל שזה מקום, 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 מקום הבירה. עכשיו, יש כאן נקודה שאני לא יודע את התשובה בדיוק, יש לי איזשהו רעיונות, אבל אני משאיר את זה יותר לחשוב. היסטורית, הסדר קצת התהפך. כלומר, הקשר היסטורי הוא מאוד נכון. מתי הלכו לבנות את המקדש בירושלים? רק אחרי שדוד ישב שם. ואין סיבה, בניגוד לבין אחרים, אולי, למה התעכב המקדש עד אז? אז איך שחזר לבינו את זה, כי צריכים לחפש את המקום. כתוב בשכנות תדרשו, מכלל, דבר ידרישה. וחיפשו את המקום ולא מצאו עד שדוד מצא. אז העובדה שהלכו בפועל לעשות את ירושלים למקום שכינה. דוד נחשב לבוני המקדש במידה רבה, כי הוא עושה את כל ההכנות, ויש פסוקים שקוראים לו בוני המקדש. דוד התחיל בבניין המקדש, אבל רק אחרי שהוא הגיע לירושלים והפך את ירושלים לבירתו. בברכה הסדר הוא הפוך. קודם כל יש כאן ארבע שלבים, יש כאן ארבע פועלים, נדמה לי שלבים. ירושלים ירח ברחבים תשוב, יש שיבה, הגלות השכינה ו חזרת השכינה, שכינה, בתשכון בתוכה, כאשר דיברת, ובנה אותה, ורק דבר אחרון, חיסי דוד ממהרה לתוכה תכין. הגיונית, אני חושב זה נכון. הגיונית, אני חושב זה נכון, בגלל הנקודה שעכשיו אמרתי. זה לא שאני צריך מלך ישראל כדי להביא את השכינה. הוא לא מחכה שהמלך יזמין אותו. המלך הוא הביטוי. אם המלך ההוא, אם המלך האלוקים יושב בציון, אז הוא צריך מישהו, אז הוא, זה יתבטא, מלכותו יתבטא במלכות בני אדם. אז לכן אני חושב שהסדר של התפילה היא, זה הסדר הנכון. זה מה שאני, אם אני מתפלל ומבקש, ובעיקר אני חושב, כמו שחשבתי על כל הברכות עד עכשיו, שבעיקר מה שאני מחפשים זה קרבה לשכינה. כל הדברים האחרים היו רק הדבר שהוא התוכן של אותו קרבה. אז אני פותח בשכינה תבוא, ויהיה לי גם מלך. כן, ככה צריך להתבטא. עובדתית, היסטורית, זה היה באמת בסדר הפוך. אני חושב שבכל זאת זה מוכיח מספיק שיש קשר הדוק. זה אחרי 400 שנה פתאום הגיע הזמן לבנות את המקדש, כי דוד המלך התעורר ואומר, אני יושב בבית הרזים וקדוש ברוך הוא יושב באוהל, אז הוא רוצה לבנות מקדש. אפילו הביטוי הזה אומר, אני יושב בבית הרזים, אני יש לי בית מלכות וקדוש ברוך הוא אין. הדברים הם ממש 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 הדוקים. זו נקודה חשובה, כי יש לנו נטייה די טבעית להפריד בין הדברים, להגיד, זה שני דברים, זה צורך גשמי, אנחנו צריכים מדינה, אנחנו צריכים ממשלה, אנחנו צריכים צבא, צריכים שזה יהיה, כל מיני דברים שצריכים, צריכים מישהו שיניג את הרכבות בזמן, רואים שאין לנו מלך. צריכים מדינה, כן, זה חשוב מאוד. ודברים חשובים, הם חשובים גם ביהדות, אף אחד לא יסתור את זה, אני לא נגד, זה לא שאני התחתו, אני לא מדבר נגד התפיסה שאומרת דברים גשמיים לא חשובים. את זה כבר עברנו מאז שדיברנו על רפואה ופרנסה. אז גם מדינה זה דבר חשוב, לאומיות זה דבר חשוב, אבל לאומיות ורוחניות, דתיות בלשון של רב קוק, הם שני דברים שונים. אז נגיע לזה, מתי שנגיע לזה, אפילו נגיע לזה אחר כך, אולי זה אפילו יותר חשוב, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. חזל אמרו שלום, אי אפשר, ברגע שאתה מדבר על השם בציון, אז אתה מדבר על מלך בציון. והסיבה היא בגלל שבנקודה הזאת, לא במחרים זה נכון, בנקודה הזאת הפרדה בין רוחניות ובין גשמיות הוא פשוט זיוף. זה לא אומר את הצורך שלנו, מה שאנחנו מחפשים בהשם בציון, מה שאנחנו מחפשים בדוד בציון, זה היינו אח. זה כמובן יחייב אותי להסביר את הברכה הבאה בצורה משהו אחר. אז אין הכי נמי. הברכה הבאה, ביטויים של מלכות לא מופיעים שם. כלומר, כאן זה כתוב כיסא. כיסא דוד זה, מה זה כיסא? כיסא זה כיסא המלוכה. את צמח דוד, שם דווקא אין ביטויים של מלכות, ואחרי כמה שנים חשבתי שזה נושא מלכות, אז היום הגעתי למסקנה אחרת, ונסביר את זה בשבוע הבא. עכשיו, טוב, זה מה שבעצם החידוש, או החידוש, ההברה שרציתי להגיד לגבי הברכה הזאת, לגבי הכוונה הבסיסית. הברכה דורשת איחוד, בדיוק בלשון הירושלמי, כולל את דוד בברכת ירושלים. צריכים לאחד בין שני הדברים ולא להשאיר את הנושא חלקי ופגום בלי להשלים אותו. עכשיו, לגבי הסדר של הברכה עצמה, אז כאן הערות פשוטות. יש כאן, כפי שאמרתי, אני חושב שיש כאן סדר. דבר ראשון, ירושלים ילך ורחמים תשוב. אז דבר ראשון שאנחנו מגישים, זה מה זה תשוב? זה נגד ההיעדר. כשברוך הוא כאילו לא נמצא. לא נמצא קרוב, לא נמצא בתוכנו. דבר ראשון, אם אני חוזר על הברכות הקודמות, אחרי שאנחנו התקבצנו יחד ובנינו חברה, וטוב, טיפרנו בראשים הצדיקים, אז השכינה תשרה, תבוא. תשאלו, תוך סך כל זה רק ביטוי. אז מה אנחנו באמת מתכוונים כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא רחוק או קרוב? מה כאן, זה ביטוי שהוא נמצא, היינה קרוב לשבתנו. כן, אנחנו משמשים בביטויים כאלו. מה זה אומר לפני שעשו את המשכן, אז השכינה לא הייתה בתוכם? מה היא נפקא מינה? אנחנו לא חושבים שהשכינה בתוכם, אז אפשר לתפוס אותו, כן? אז מה? נכון, שבמשכן אז ראו משהו, כן? ראו ענן. זה הנפקא מינה שאפשר לראות. זה לא קל לענות על השאלה הזאת. מה שאני רוצה להגיד, אני לא חושב שהנפקא מינה הוא מעשית. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא רחוק, זה לא אומר שיש לו קושי להנהיג את העולם. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא רחוק, אז יהיה פחות גשם. לא בהכרח. יש גשם בסין. יש גשם באמזון. יש הרבה גשם, והקדוש ברוך הוא רחוק, הוא לא שוכן שם. יד השם תקצר. ההבדל בין רחוק לבין קרוב הוא יותר בתודעה, אני לא רואה, זה פיקציה, אבל זה יותר בתודעה, בהרגשה, בהרגשת הנוכחות, לא בתוצאות. המעשים של הקדוש ברוך הוא זה אותו דבר. יכול להיות שנפקא מינה, אבל זה לא מה שכאן מדובר. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רחוק, אז אני מבקש משהו במיוחד, אז הוא לא קרוב לשמוע, זה קרוב לשבתנו. אבל בגדול זה לא הנושא. הנושא הוא שהשרת שכינה זה דבר שאנחנו באמת, כן, יכולים לראות, יכולים לטעום. זה הרגשת הקרבה, משהו כדי לסבר את האוזן, הידידות, כן? האהבה. ההבדל בין מלך שמטפל בי לבין אוהב שמטפל בי, זה לא בתוצאות. המלך יכול לטפל בי יותר טוב מאשתי, אם המלך רוצה. אבל הדברים מגיעים בצורה קרה ולא חמה. כן? אז אני חושב שזה הדבר הראשון. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יהיה כאן. לא בגלל שזה יתבטא ביותר גשם, יותר כסף, יותר, אפילו לא, אני לא בטוח, אולי אפילו לא יותר סליחה. שם זה נראה שזה כן נפקא מינה, אבל בטח לא יותר כסף, או יותר פרנסה, או יותר דברים אחרים. אלא יותר אלוקים. זה תשוב. ותשכון בתוכה כאשר דיברת. זה הדבר היחיד שאני כל הזמן חיפשתי שאלות מהנוסח. מה זה כאשר דיברת? אני מניח שעל כל ברכה ב-18, אם אנחנו רוצים, ועשינו את זה כבר, נמצא את הפסוק שאומר שקדוש ברוך הוא עושה את זה. אז כל דבר אשר דיברת, כאשר דיברת, למה כאן כתוב אשר דיברת? אז התשובה היא באמת פשוטה, זה בעיה פילוסופית אחרת. האם באמת זה אפשרי שקדוש ברוך הוא ישכון בתוכה? מי שבנה את המקדש, תמה בצורה מאוד מאוד מרשימה. על הדבר הזה, שלמה המלך בנה את המקדש, ואז יש את הפסוקים המפורסמים, בנו בניתי בית זבולך, מכון לשפתך עולמים, כי האומנם יישב אלוקים על הארץ, הנה השמיים ושמי השמיים לא יחכלוך, ואף כי הבית הזה אשר בניתי. שלמה המלך גומר את המקדש, ובנאום החנוכה שלו, הוא אומר, וואה, אני בניתי מקדש, יכול להיות שקדוש ברוך הוא נמצא במקדש, הלא השמיים ושמי השמיים לא יחכלוך. אז זה הפשט כאן, כאשר דיברת. כל דבר אחר שאני ביקשתי, לא היה לי שום ספק שקדוש ברוך הוא יכול לספק את זה. כלומר, עד הרבה, אני יודע שרק הקדוש ברוך הוא יכול לספק את זה, ולכן אני מבקש ממנו לספק את זה. כאן, בלי פסוק מפורש, פסוק במקדש ששכנתי בתוכם, אז לא הייתי מעז לבקש את זה, כי זה אבסורד. כי זה לא מבקש שהוא גדול מדי. גדול מדי, אני מבקש ניסים ונפלות, אני מבקש את הכל, אבל זה מעבר לכל. אני מבקש דבר אבסורד, שקדוש ברוך הוא, אני מעצמי לא מבין את המילים, יצטמצם, יימצא במקום מסוים יותר ממקום אחר. הדבר הזה לא בא בחשבון, אילולי שקדוש ברוך הוא אמר את זה. ולכן כאן אני צריך להזכיר את זה. אני מבקש, אבל על בסיס מה? לא רק על בסיס שאני רוצה, לא רק על בסיס שאני צריך, אלא אני צריך את זה, כי אתה אמרתם, לא היית אומר את זה, אני לא הייתי צריך את זה, הייתי מוותר על הצורך, איכשהו הייתי מסתדר לבד. אז לכן, בשקום התורה, כאשר דיברת, ובני אותה, בקרוב בימינו, בניין עולם, דווקא כאן אני חושב שהסדר באמת מעניין, ואני רק מאיר עליו. כשאני בונה בית, אז קודם כל אני בונה ואחר כך אני נכנסתי. אני לא הלכתי לגור באתר הבנייה והקמתי את הבית מעליי. וככה גם בספר שמות צריכים להקים את המשכן. ויהי ביום כלות משה לבנות את המשכן, וירד ענן על המשכן. כשהוא חיכה שיבנו את הבית, ואז הוא נכנס. כאן לגבי הגולה העתידית, אז יש כאן איזשהו רמז כזה שאנחנו מבקשים הקשבור הוא שיבוא וישכון. כשהוא ישכון אז הוא כבר יבנה את הבית. אם הוא לא שוכן, הוא לא יכול לבנות. אני לא בנה את הבית. אולי זה מחלוקת במקורות, מחלוקת במדרשים, מחלוקת בראשונים. מי יבנה את הבית שלישי? רש"י כמה מקומות מביא שבית שלישי ירד מן השמיים. אז אולי זאת הכוונה. אני מעיר, יש כאן סדר מעניין. קודם כל ישכון בתוכה כאשר דיברת, ואז אתה תבנה את הבית מסביב. אתה תיכנס, אולי יש שם רק שלט, הוא כבר יעשה את השאר לאט לאט. והדבר האחרון, כפי שאמרנו, בכיסאי דוד, מהירה לתוך התחין. יש שאלה הלכתית על הסיום. אני כבר עניתי, אבל השאלה היא מפורסמת, כי האחרונים שואלים. ויש אנשים שלקחו את השאלה מאוד ברצינות והסיקו מזה מסקנה. צריכים אין חתימה סמוך לחתימה. מבחינה מילולית, והגרה באמת הקפיד, שם אין חתימה צריכה להיות מילולית, כל מילה שלא מתאים, אז אתה לא בעיה עם זה. אז כתוב, ובני אותה, בכיסא דוד מאה אותה תכין, ברוך את השם, בונה ירושלים. זה לא מעין חתימה, סמוך לחתימה. הרז הצל הפך את הסדר, וגם בנוסח ספרד, הסדר הוא הפוך. כנראה, אני מניח שבנוסח ספרד זה הפוך, בגלל, לא בגלל שזה היה מנהג, אלא בגלל שהפכו אותו כדי לענות על השאלה. לא בטוח. אבל הרב הפך את הסדר לבד. קודם כל אמר, חסד בירות אחרין, ובנה אותה, ברוך את השם, בונה ירושלים. אז יש לך מעין חתימה. הבח שאל את השאלה, והבח פשוט ענה את מה שאמרתי. הבח אמר, כבר א', מורים, הבח לא חשב צריך להיות מעין חתימה מילודית, צריך להיות מעין חתימה רעיונית. אמר הבח, כיסא דוד מירד את אותה תכין, זה הפשט בבוני ירושלים. בניין ירושלים זה לא הבניינים וגם לא המקדש עצמו. בניין ירושלים זה ירושלים בתור, כפי שהפוליטיקאים אומרים, בירת ישראל לנצח. כיסא דוד זה בניין ירושלים. זה ממש, והפשט הוא מה שאני אמרתי. ברור שהחתימה בונה ירושלים חוזר להתחלה, זה בניין ירושלים במובן הרוחני, במובן של מעון השכינה, במובן של כיסא כבוד השם, מרום הראש הרים. ברור שזאת הכוונה, אבל זה דבר אחד, וזה השפיץ שלו, להפך, אפילו יותר מדבר אחד. הגמר הבניין, הבניין שלם זה כיסא דוד. אם אין מלכות פועלת, אם אין מלכות תקינה, אז אין שכינה בירושלים. מלכות שפועלת. אם הרכבות לא יוצאות בזמן, אז אין שכינה בירושלים. זה נשמע קצת ציוני מדי. גם לאוזני זה נשמע קצת ציוני מדי. רב מיטל היה אומר את זה כל הזמן. המלכות השם זה לראות מלכות ישראל מתוקנת ומפוארת. אין פירוש אחר למלכות השם בעולם, אלא עם, מדינה, ומדינה מתפקדת עם הקדוש ברוך הוא, עם הקדוש ברוך הוא במרכז. לשון של הבא, חשבתי. כן, זה מה שהוא כותב. לא רשמתי את הלשון. אז זה הפשט, זה הפשט של הבח לברכה הזאת. נסיים רק ב מאמר מעניין, אמרתי, הפרחה היא פשוטה היום. החתימה היא בוני ירושלים. חזל כבר שאלו, לא כאן, מקומות אחרים, מתי ברכה היא בלשון עבר, מתי ברכה היא בלשון הווה. שאלו על גאל ישראל וגואל ישראל. שם התשובה היא פשוטה. גאל ישראל בברכת קריאת שמה, כי שם זה באמת ברכה על יציאת מצרים. אז באמת בעבר. בתפילה, זה גואל ישראל, כי אני פשע קשור אוכל לגאול, כי הוא גואל ישראל בהווה. זה הפשט. כאן כתוב בוני ירושלים. אפשר לגלל אותו דבר, כל שמונה עשי זה בהווה, אבל הוא לא כרגע בוני ירושלים. אז יש מאמר בשם רבון בן אגרה, שאמר, ברור מה התשובה. הוא אמר, כן, הוא כן בונה ירושלים. הקדוש ברוך הוא עושה כבר עכשיו, וכל הזמן הקדוש ברוך הוא עושה במניין ירושלים, גם אנחנו לא רואים את זה, כי מה הרעיון? ההיסטוריה היהודית היא בניין ירושלים. כלומר, זה לא שעכשיו אנחנו בגלות, ויום אחד הקדוש ברוך הוא יגיד, אוקיי, בוא נגיע לזה. מאז שאברהם יצא מחרן ללכת לארץ ישראל, זה חלק מתוכנית. התוכנית היא מאוד מסובכת, כי זה לא עניין של כן לבנות, לא לבנות. צריכים בסיס, כפי שראינו, צריכים חברה, צריכים ישראל, צריכים צדיקים, צריכים לבטל את שלטון הגויים, את הרשעים, צריכים כל מיני דברים. זה ההיסטוריה של עם ישראל. ושפוך הוא עושה כרגע, זה מה שהוא עושה. הוא עושה בבני ישראל, וכן פונים אליו בלשון הווה. רעיון מעניין. טוב, זאת הברכה הזאת. שבוע הבא אנחנו נסביר את הצמח דוד, שם אני חושב שצריכים לקרוא את המילים טוב מאוד. הברכה היא באמת מנוסחת בצורה מאוד מאוד מיוחדת, למרות שאנחנו רגילים לו, אבל רק תבטל את ההרגל, תבין שאתה לא היית כותב את הברכה בצורה שהיא כתובה, ביטויים מיוחדים ביותר. ואו מה שאמרנו היום, נצטרך להסביר אותו שהיא לא עוסקת בהשלטת הפוליטיקה הישראלית המתוקנת על עם ישראל. זה כבר הכנסנו לברכה הזאת, אז זה צריך להיות שעוסק בנושא אחר, ועל זה נדבר בשבוע הבא בעזרת השם.